לתבונתם בלבד.
זה לא מה שנאמר. אלא אמר, פנה אל תבונתך, והשתמש בשכלך בכל הדומה לזה, אחר שתעמוד עליהן מצד הקבלה הכוללת את כל מצוות הדת ויסודיו ופרטיו. הערה 47 היא חשובה ודיברנו על זה אתמול, כי המסורת והקבלה יוצרים את המסגרת והכיוון, לבל יצא האדם מחוץ למסגרת, ואת זה אנחנו כן מקבלים בקבלה ובמסורת, מה גבולות הגזרה. אבל החדירה לעומק תלויה באדם עצמו, כן, כל אחד את הנתיב שלו בתוך הדרך הכללית שאותה קיבלנו בקבלה, זה כבר כל אחד צריך לבנות לו לבד, לפלס לו לבד את הדרך שלו.
זה גם נכון ששכחנו
למסורת. כן, כי זה, הדברים האלה הם באופיים עניינים אישיים, עבודה שבלב, לא הרי לבך כהרי ליבי. יש אדם רגשן, יש אדם שחלטן, יש אדם ש... מתאים לו כזה מזון, כזה מזון בהלכה, אני יודע מה, בין דם לדם, בין נגע לנגע, זה דברים אובייקטיביים. אבל בחובות הלבבות, אומר רבנו בחיי בצדק, בסדר, את המסגרת הכללית אנחנו מקבלים בקבלה ומסורת, ויש לנו מכנה משותף רחב מאוד, אבל עד כמה האדם יעמיק, ולאיפה הוא יגיע, ובאיזה כיוון וכו', זה כבר באמת דבר אישי.
זה מחזק מה שהרב אמר אתמול,
נכון, שלכתוב את זה בפירוט זה לא שייך, נכון. לכתוב את זה בפירוט זה לא שייך, כי כל אחד צריך לכתוב לו את הספר שלו בעצם, נכון?
בספר השעה של המיוחס לרבנו תם, בהקדמה, אתה כבר כותב.
שמה?
בספר מוסר, כל אחד צריך לכתוב לעצמי, אתה כותב לעצמי, אולי
עוד מישהו. יעניין עוד מישהו אולי, טוב? וחקור עליהם בשכלך והבנתך וחושר שיפוטך, עד שיתברר לך נכון ויבטל הבטל. כמאמר השליח עליו השלום, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אז בהחלט זה כולל תהליך של ידיעה והשבה אל הלב, ליישב את הדבר על ליבי שלי. וכך כן, אבל לאיזה רמת העמקה להגיע זה כבר סובייקטיבי, יש הוכחות.
אז שהפרטו לנו את כל הרמות.
שמה?
כל אחד הגיע, לאיפה שהוא הגיע. יש מידות שזה כבר סובייקטיבי.
אלף, יכול להיות שאתה צודק, שבאמת בענייני מחשבה זה יותר אובייקטיבי, אבל יש דברים שהם אפילו לא ניתנו להיכתב. אלא אם חכם הוא מבין מדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים והוא מפתח את זה. מטבעם של הדברים, גם הדברים האלה המחשבתיים, שלא הכל ניתן להיכתב. כי הביטוי והכתיבה הם מצמצמים את הרעיון. אתה מבין, לא תמיד יש לך כלי הבעה לכל מה שאתה מבין. ולכן זה דברים שצריך לפתח אותם. גם הוכחות לכאורה אובייקטיביות ו... במתמטיקה וכיוצא בזה, אתה תראה שלא תמיד שני אנשים יפרשו אותם בדיוק אותו דבר. הם יפרשו את זה קצת שונה, כל מיני ראיות מחשבתיות, כי כל אחד תופס את זה באופן שונה קצת.
אם זה סתום, כמה וכמה?
מה הכוונה אם זה סתום?
אם לא
פרשו לנו. יש הרבה יותר אפשרות. כן, נכון. וכך הוא הדבר בכל מה שאמיתתו נפסגת בשכל, כפי שידעת מדברי קדמוננו עליהם השלום, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אז ידעתה והשבותה, כי השם הוא האלוהים, זה לא רק על זה, אלא על כל דבר שהוא נסתק בשכל, שאתה צריך לדעת וליישב בלב. כי ידיעת עניין ייחוד השם מתעלה ענף מכלל המושכלות. וכל שחובה בו בייחוד השם, חובה בכל, בכל המושכלות, בכל הדברים שאני יכול להתחקות אחריהם ולהבין אותם בשכלי. אז זו ראיה אחת שהוא הביא. והאופן השני, או והאופן השני, מאמר הכתוב, ולא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם, אדוני, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. רצה בו אומרו, לא ידעת, ידיעת הלמידה בראיות, ואומרו, אם לא שמעת, דרך הקבלה והמסורת. כלומר, היה לך לדעת את זה בדעתך גם אם לא שמעת. לא ידעת אם לא שמעת. קל וחומר שגם שמעת, וגם היית אמור לדעת, אומר הנביא, אז איך לא ידעת? כן, גם אם לולא שזה היה מקובל למסורת, הייתם צריכים להגיע לזה. ועכשיו שקיבלתם ממסורת, לא הגעתם לזה, לשמר את המסורת ולאשש אותה. וכך אומרו, הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגד מראש לכם, הקדים את הידיעה על פי הראיות, לפני ידיעת האגדה והקבלה. וכך גם דבר, לא חושב שזו הקדמה זמנית, אלא שזו דרגה גבוהה יותר. וכך גם דבר השליח, חל אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אבי חבי יגדך, זקני חבי אומרו לך, הרי זה מורה כפי שאמרנו, שאדם צריך להיות חכם, והוא צריך לזכור ולהתבונן, וגם לשאול, ושיאמרו לו. הרי זה מורה כפי שאמרנו, שהקבלה, אף על פי שהיא קודמת בטבע, מפאת זקיקות הלומדים, וצריכותם אליה תחילה, כלומר אנחנו לא מתחילים מנקודת תוהו, חקירה פתוחה, אלא ודאי שיש לנו קבלה, הרי אין מן הנכון שיסתפק בכך ויסמוך עליה בלבד, מי שאפשר לו לדעת אמיתתה בדרך ההוכחה, אלא הראוי הוא לעיין בכל מה שניסג בדרך השכל, והבאת הראיות עליו בהוכחה ההיקשית, להקיש דבר לדבר, ולוגיקה. למי שאפשר לו דבר זה, אם הוא לא יכול, אז אמרנו, אז הוא אנוס, הוא יסמוך על הקבלה בלבד. טוב, אז הוא הביא ראיות מהפסוקים לכך ש... כן, גם על דרך החיוב וגם על דרך השלילה, כלומר, כי יפלא ממך דבר למשפט, זה על דרך השלילה, כי יפלא ממך דבר למשפט, לא בעניינים שכליים, אז וקמת ועלית, אבל בדברים שכליים אתה יכול להגיע לבד. וגם בהוכחות חיוביות, כן, שזכור, בינו, וגם שאל אביך, זה שני הפנים שהוא הביא להם ראיה. אז במילה אדם צריך להעמיק בדברים הללו ולא להסתמך רק על מה שהוא שמע וקיבל. אמר המחבר, הוא צריך להבין אותם היטב ולבסס אותם בראיות, להבין את מלוא משמעותם וכו'. אמר המחבר, כאשר עמדתי על חובת מצוות הלבבות וחיובן עלינו ממה שהזכרנו, אז בעצם נגמרו התירוצים, כן? כל התירוצים האפשריים שהוא העלה, אולי זה לא נוהג בזמן הזה, אולי זה ברור מאליו, אולי די לנו במה שמקובל וכו', הוא דוחה את התירוצים הללו אחד לאחד. כאשר עמדתי על חובת מצוות הלבבות וחיובן עלינו ממה שהזכרנו, וראיתי שהם מוזנחים ובלתי סדורים בספר מיוחד להן, ונוכחתי לדעת איך רוב אנשי דורנו מזניחים ידיעתם, קל וחומר עשייתם וקיומם, והנה מן החסדים שעשה השם יתרומם והתעלה לי והטיבו עמי, שהעירני על הזירוז על תורת המצפון, התחק, כן, אז הוא לא תולה את זה בעצמו, אלא כמו שראינו כבר בתחילת ההקדמה, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לא בלבד שכל, אלא גם מדע, ראינו שהקדוש ברוך הוא יהיב חוכמתה לחכימין, הוא נותן לאדם תושייה ומרץ ומוטיבציה, לחקור נושא מסוים וללמוד בו ולהתקדם בו, גם את זה הוא תולה בקדוש ברוך הוא. אני מניח שזה הבא להתאר מסעין אותו, כן? הקדוש ברוך הוא נותן למי שרוצה, אבל מכל מקום הוא תולה את הקרדיט, הוא נותן לקדוש ברוך הוא. כן? שהעירני על הזירוז על תורת המצפון, התחקתי על עקבות דור הישרים שקדמונו, ומצאתי במה שנמסר לנו עליהם, חכמי הדורות הקודמים, כי התעסקותם במצוות שהן חובתם המיוחדות להם עצמם, הייתה יותר גדולה וחמורה מהתעסקותם בפרטי הדינים המשפטיים וקושיות השאלות הנדירות, ושהשתדלותם הייתה בכללי הדינים ויסודי המותר והאסור. כלומר, לא נכנסו לפרטי הלכה נדירים, אלא למדו את ההלכה, את יסודותיה ואת כלליה, ואחר כך היו מפנים את עיונם והתעסקותם בתיאור מעשיהם וחובות ליבותיהם. בכל זמן שהראה שאלה בפרטי הדינים והנדירים שבהם, פתאום מתעוררה איזו שאלה שאין לה תקדים, כי לא עסקו בפרטי פרטים, מעיינים בה לשעתה כפי כוח שיפוטם, כבר מדמים מלטה למלטה, ולומדים דינה מן הכללים המקובלים בידם, ואינם מטרידים מחשבתם לעיין בה לפני כן, מתוך זלזול בעולם הזה ובכל ענייניו. עוד מעט נתייחס למשפט האחרון, אנחנו פנים בערה 60, כלומר היו לומדים רק את הכללים והיסודות, ואילו הפרטים וההסתעפויות למדו לשעתן כאשר יערע מעשה מתוך אותן הכללים והיסודות, כל דור לפי רמתו וחוכמתו. ואם מישהו טעה באחד הדורות בפרט, הרי רק הוא טעה ולא יטעה אחרים. מה שאין כן, כשכל אחד מברר לפי דמיונו כל פרט ורושם בספר, גורם לאחרים לטעות אחריו ומרבה מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כעשרות תורות, ומחמת חשש זה עשרה תורה לכתוב תורה שבעל פה, כמו שכתב הרמב״ם. בקיצור, מה שהרב קפח טוען, זו טענה מעניינת, ולדעתי גם נכונה במידה רבה, שכן, אני יודע מה, תפתח הלכות ספירת העומר ברמב״ם. יש שם שלוש הלכות בערך, או שילוח הכן, קצת יותר הלכות. והיום יוצאת אנציקלופדיה על שילוח הכן, ואנציקלופדיה לענייני ספירת העומר, ואנציקלופדיה מה דין בר מצווה, שסבתא שלו בדיוק ככה וככה, כל מיני דברים כאלה, סיטואציות די נדירות. ומה שהוא טוען זה שכל פסיקה הופכת תקדימית. כלומר, ברגע שיש התייחסות, ולזה אתה חייב להתייחס לזה, אז כבר אתה לא שולט בכלל בים החומר הקיים, ומי אמר שהוא צודק, זה שבא איזה אחרון ותקע פה יתד, אז למה זה מחייב את כולם? הוא אומר שעדיף שיסודי התורה יהיו שווים וכתובים, והפרטים יפסקו כל דבר לשעתו ולזמנו, והם לא צריכים לעבוד תקדים שמחייב מקומות אחרים וזמנים אחרים. וככה התורה שבעל פה הופכת להיות, אתה יכול לשלוט בה, כאילו בהיקף שלה אתה יכול לשלוט. זה מה שהוא טוען, ויש בזה הרבה מן הצדק לדעתי.
ואיזה דורות מדבר?
על הדורות שקדמו לו. לא יודע, הוא לא מזכיר פה חכמים. הוא אומר שבדורות הקודמים, כנראה שבדורו התפתחה יותר שיטה פלפולית כזו, שהוא אמר גם להראות חוכמתם וכו'. ואילו הדורות הקודמים למדו הלכה למעשה, ואת שארית הזמן הם הקדישו לעבודת המידות, ללימוד מוסר. עכשיו, דבר עוד יותר מעניין, שעליו אפשר גם להתווכח, אני חושב, זה בערה 61, שאינם מטרידים מחשבתם לעיין בשאלה לפני שהיא תתעורר, מתוך זלזול בעולם הזה ובכל ענייניו, כי כל הדינים אינם אלא מענייני העולם הזה. כלומר, ההלכה היא בסופו של דבר מגיבה לסיטואציות של העולם הזה. עוד דינים המונות שבין אדם לחברו, שבדרך כלל הן תוצאה של רשעות האדם הרואה עצמו זכאי. אז כשהוא יבוא לפנינו, ראובן ושמעון, נפסוק להם את הדין, אבל מה לי ולהיכנס למיגו של רמאים, או אני יודע מה, זה נוכלות של פלוני, אם אני לא חייב לפסוק בזה הלכה. או ביסורי מאכלות שהן תוצאה של תאוות העולם הזה, ואין צריך לומר ענייני עריות. אז שצריך לפסוק הלכה, נטפל בזה, אבל סתם ככה, זה נכון שזה תורה, אבל זה התייחסות לסיטואציה עולמית. אפשר להתווכח על הדבר הזה. בסדר, כשתתעורר שאלה, נדון בה. באמת, אולי עסקו בזה קצת יותר, כי זה יותר נצרך.
אבל זה חזר דרשו בשינה פעם, שמישהו בא לשאול.
כן, אבל, כן, לדעתי, אבל התשובה היא שזה מה שאמר הרמח"ל בהקדמתו לדרך השם, שדרך אגב הרמח"ל גם אמר משהו כזה, שלעולם תתפוס כללים ולא פרטים, כי אין קץ לפרטים, אבל תלמד את הכלל עד סופו ועומקו. וכשאתה תבין את כל משמעות הכלל, או יותר נכון את הרעיון שמאחורי הכלל, את העיקרון, אתה תוכל לפסוק בכל פרט, תוכל להתייחס לכל פרט שבא אליך, שזה משונן בפיך, אם הבנת, תבין, אם הבנת כאילו את העיקרון, את הרעיון שעומד מאחורי הפסק, הרעיון לא המחשבתי, לא שורשי המצווה של ספר החינוך, אלא הרעיון ההלכתי. אם הבנת את מהות מלאכת דש, אם באמת הבנת אותה, אז כל שאלה שתבוא אליך, למרות שזה מכשיר חדש שעד היום אף אחד לא עוזה, אתה תדע להתייחס אליו. במקום להלאות את שכלך בהרבה הרבה פרטים, תלמד בעיון גדול את היסוד ואת הכלל.
אבל
חז"ל לא מדברים בפרטים בכלל. האחרונים מדברים בפרטים. בחז"ל אין הרבה פרטים. אם תלמד רמב"ם הלכות שבת, אין שם הרבה פרטים. זה לא, זה סך הכל,
זה לא מגדירים את המלאכה. יש
מעשה במלאכה. בסדר, אז אתה צריך על פי הראשונים לגזור. נכון, אתה צודק, המשנה היא סיפורית, היא לא עקרונית, אבל על פי זה באו הראשונים וניתחו את זה, או האחרונים, הוציאו עיקרון מתוך הפרטים, ומי שיודע לפשט את העיקרון, תבין, אני אחריו טל, שהוא העביר פה שיעור כללי לפני 7 שנים, והוא הגיע למסקנה שכל, שהוא העביר שיעור כללי על אוצר בדין, אז הוא, אני זוכר, הגיע למסקנה שהמהות של אוצר בדין זה סילוק יד הבעלים מהשדה. אז מעכשיו הוא מבין שכל, עכשיו כל שאלה שתבוא אליו על סידור של אוצר בדין כזה וכזה, הוא ידע על פי העיקרון הזה להגיד לך אם זה לדעתו נכון או לא נכון. תבין, כי הוא כאילו חפר עד השיטין והוא תפס את הנקודה לדעתו. אז עכשיו כל פרט ייבחן על פי זה, אם זה מתאים או לא מתאים. וזה במקום להגיד שכך כתב שם וכך כתב שם וזה וזה, זה שיטה אחרת של לימוד, כן? שיטה שונה של לימוד. השיטה של הרב עובדיה יוסף לא נראה לי שהייתה ככה, זה אולי קצת יותר דומה נגיד לשיטה של רב משה פיינשטיין או משהו כזה בפסק. לכן אמרתי שאפשר להתווכח כי יגידו לך רבים, הגישה המקובלת שזה לא העולם הזה. גם אם זה תורה שמתייחסת לתאבותיו של פלוני ולשגעונותיו של אלמוני, זו תורה. וזה הקדוש ברוך הוא יושב ושואל מה פלוני אומר ומה פלוני אומר, וזה מעניין אותו וכו'. פה רבנו בחיי רואה את זה כמשהו בדיעבד כזה. זה מתייחס לצדדים החיצוניים של החיים ולא לצדדים המהותיים, שזה מידות הנפש והעולם המוסרי של האדם.
אבל באמת עושים איזה כל כך עיקר בצורה
שזה מה שעוסקים, גם בישיבות זה מה שעוסקים,
ובצורה כמעט מלאה, אז באמת
תופס
את כל העולם המחשבה של האדם, וזה משקיח
את חובתו בעולמו. כן, אני
עושים את זה בצורה כאילו, בצורה מתומצתת.
הוא אומר, כשיבוא הקורקבן לפנינו, כשתבוא הכפית החולבת לפנינו, אז ניתן עליה את דעתנו. אבל כרגע יש לי דברים כאילו יותר מהותיים שאני רוצה לעסוק בהם. טוב. אני אומר שוב, גם רבנו בחיי, אני לא בטוח שרוב ימיו שהוא היה מוסרני כזה, הוא היה דיין, יחל פי שמו, אבל הוא ייחד מקום של כבוד לעניינים הללו. לא חייב להיות רוב הזמן, אבל תשומת הלב, זה כמו שאמרנו בשם הרב קוק, זה המוח בגוף. והיה אם הוא צריכו לפסוק ב... כן, דרך אגב, אנחנו גם יודעים שבתורה, כאילו, גם לעוקמי גרסה וגם לעסוקי שמעת את העליבא דהלכתא, כאילו, זה הרבה סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא היא לפי התואר הפנימי של האדם, לפי היושר שלו. אז הרבה פעמים הוא יצליח לכוון לאמת בהלכה וזה, אם הוא יבוא ממקום יותר שהמידות שלו מתוקנות וכו', אז תהיה לו סייעתא דשמיא, לפסוק הלכה בצורה נכונה ולזכור את תלמודו, תורתה משתמרת, תורתה מתברכת, כמו שמובא בחז"ל. והיה אם הוא צריכו לפסוק בה את הדין, אם, כן, בשאלה שעוד מעולם לא באה לפניהם, אם היה דינה פשוט וברור מן הכללים המקובלים בידם מפי הנביאים עליהם השלום, פוסקים בה את הדין על פי זה, ואם הייתה השאלה מן הענפים שדינם נלמד מכללי קבלתם, משתמשים בסברתם ודרכי המידות שלהם בה, מידות, הכוונה י"ג מידות, אם הסכימו, כן, אז יש הלכה מקובלת, ואז אין מחלוקת, ויש הלכה מחודשת, ואז כל אחד מדמה מילתא למילתא. אם הסכימו כל גדולי התורה בדינה, פוסקים כדבריהם, ואם נחלקו כשהם בדינה, זה אומר תדון בפרט וכלל, וזה אומר בריבוי ומיעוט, ויש נפקא מינה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בדין הזה, אז אם נחלקו כשהם בדינה, הולכים בכך כפי שיטת הרוב שבהם. וזהו אומרם על הסנהדרין, נשאלה שאלה לפניהם, אם שמעו, דיינו, אם קיבלו במסורת, אמרו להם, ואז אין בכלל ויכוח. ואם לא, ואם לא שמעו, אם זה הלכה תקדימית שמעולם לא דנו בה, עומדים למניין, במקרה שלא הסכימו. רבו המתארים תיארו, רבו המתמעין תימאו, ומכלליהם, אחד מהכללים שעל פיהם פוסקים הלכה, יחיד ורבים, הלכה כרבים. וכן קבעו במסכת אבות מוסריהם ומידותיהם המצוינות המקובלות מהם. טוב, אז לפי זה נראה שהוא מדבר על דורות ראשונים, הכוונה על חז"ל, לא דור או שניים לפניו, אלא אומר אותם חז"ל שלא הרבו לעסוק במגדל הפורח באוויר. יש כאלה הלכות בש"ס, אבל זה לא הרבה. בדרך כלל הם עסקו בדברים שהם יומיומיים ומעשיים. אז הם עוד בשארית הזמן הם התעסקו במסכת אבות, מה שהתפנה להם, וכן קבעו במסכת אבות מוסריהם ומידותיהם המצוינות המקובלות מהם, כל אחד בזמנו ומקומו, ששם לא היה דיון אלא כל אחד הוא היה אומר. וגם בעלי הגמר, כן, התלמוד, הזכירו מפי הצדיקים שקדמו מה שמורה על קיצור היקף לימודם ועל עוצם התעסקותם בתיקון מעשיהם. כלומר, כשאני משווה את עצמנו לחכמי התלמוד, אז זה ככה. והם עצמם, ביחס לדורות ראשונים, גם ציינו את הנקודה הזו.
אני חושב ששאלתי קודם, הדורות זה הזכיר את הגרת תורשי הגאון, שהוא כותב שבאמת בדורות הראשונים למדו בכללים. ככה למדו לפני התנאים. בגלל החורבן שכחו, ואז חכמי המשנה למדו מהפרטים, מהמעשים, למדו את הכללים. אז יכול להיות שזה משם
מוביל. הכל יחסי. לא, הוא אומר שהכל יחסי. כלומר, הדורות הקודמים ככה, וגם הם אמרו על קודמיהם שהיו עוד יותר משקיעים בעניינים הללו. והוא אומרם בשני דרב יהודה, שזה כבר בין דורות המוראים בינם לבין עצמם. רב יהודה עצמו היה בדור השני לרב יהודה בר יחזקאל. היה בדור השני לאמוראים, ונדמה לי ששם אומרים את זה אביי ורבא, שזה שני דורות אחריו, שלושה דורות אחריו. והוא אומרם בשני דרב יהודה, כולה תנאויה בן זיקין הבו, הם ידעו רק נזיקין. וענן כמה תננן טובה, אנחנו יודעים בתהרות שבכלל הוא נוהג בזמן הזה, 13 פירושים, אפשר לפרש כך ואפשר ככה, על דרך החידוד. ואילו רב יהודה כדבה שאליף חד מסנה הבאת מיטרה, וענן אילו מעבינן או צבחינן ואזלינן ומעבינן ואתנן ולקד משגח בן. אז איך זה יכול להיות שאנחנו לומדים הרבה יותר תורה ובקיאים יותר וחריפים יותר ולא מורידים גשמים, ורב יהודה היה מוריד גשם עוד בלי להתפלל? אמרי לה כמה אהבו מסרי נפשיו על קדושת השם, ענן לא מסרין הנפשין על קדושת השם. אז הדרגתם הרוחנית של הדורות הראשונים הייתה גבוהה יותר, למרות שרמתם הלימודית הייתה נמוכה יותר. ואמרו, אמר רב הונא, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. זה אולי מה שדניאל התכוון, שלפעמים מרוב פרטים אדם יכול ללמוד תורה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נוכח שם. בסדר, אז הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, אבל יש גם יותר מזה, אפשר גם לא לעזוב את השם. כשנאמר בימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, אלא יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכך התברר לי...
אפשר לשאול?
מה?
אפשר לשאול?
תמיד אפשר לשאול.
הראיה הראשונה...
איזו ראיה? ממה?
משנה לרבי יהודה.
כן.
לכאורה, קיצור לימודה זה לא לשבח הדורות ראשונים. זה להגיד, אנחנו יותר טובים מכם.
נכון.
ואף על פי כן, כתב לא נשמע, בגלל מסירות נפשם, שזה לא חורות הלבבות. זה המסירות, כמה אתה נאמן, אבל בפועל הדוגמה שהגמרא הביאה שם, לא הדוגמה.
כן, אבל בסדר, הדוגמה שם שהוא קרא לה היא את הקרבלתא, אבל זה בדיוק נובע מתוך הלב, למה אנחנו לא קוראים? כי יראת שמיים היא לא, אין אותו ברן. פנימי, תבין, אנחנו יותר מתוחכמים, עושים יותר שיקולים וכך וכך, אין לנו את ה... בלימוד אנחנו יותר מהם, אבל במכלול, במכלול הדברים, פרומקייט יש לנו פחות מהם. זה נובע מחובות הלבבות, זה רק ביטוי לחובות לעולם הפנימי ולרמת הקדושה.
יכול להיות, יכול להיות גם... אם לך פשוטים שהנקודה של המסירות נפש זה עד כמה אתה הולך עם זה, נכון שזה יכול לנבוע מהבירור.
בסדר, אפשר להתווכח על הרעיה, אבל כן, רבנו מחק, ודאי כך הבין את זה, שזה רק ביטוי, רק ביטוי למדרגה הפנימית שלהם.
הרעיה השנייה,
כן, אבל גם גמילות חסדים היא נובעת, כמה אתה, איפה אתה עומד ואהבת לרעך כמוך, או שאתה מעדיף עכשיו להתפלפל על משהו שזה וזה, או ללכת...
הדבר שם זה הצד העיוני השכלי מול הצד המעשי. ממי שאין לו אל התורה, כמובן שהוא...
כן, אבל איזה צד, אבל שים לב איזה צד מעשי של בן אדם לחברו, של גמילות חסדים, שזה במידה רבה, זה קשור למידות הנפש, אתה מבין? כל שאדם הוא יותר קשוב לאחר, יותר אכפתי, זה קשור למידות, דברים שבין אדם לחברו.
ההדגשה שאני יכול להיות שהוא עוסק
בבירור
ענייני
המילות
כל היום, כמו
שהוא עוסק בענייני חסד. זה לא חובות הלבבות, זה ברור, זה רבנו בחיי, זה לא חובות הלבבות. כל עניין של חובות הלבבות זה... כן, בוודאי. מי שיכתוב אנציקלופדיה על חסד הוא עצמו קמצן ואגואיסט, אז לא נראה לי שרבנו בחיי התפעל מזה, לא נתן לו הסכמה. לכך התברר לי כי עיקר המעשים שבהם נדרוש את רצון השם מתרומם והתהדר מבוססים על טוהר הלבבות וניקיון המצפון, וכל זמן שנפסדה הכוונה אין המעשים מתקבלים לפני השם ואף על פי שהם רבים ורצופים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יותר מעניינת אותו האיכות והמניע הטהור, לא מתרשם, אל תפציץ אותו בעשייה. כמו שאמר הכתוב, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. לכן אני לא מתרשם מריבוי התפילה, כי הבסיס הוא לא נכון. רחצו, היזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חדלו הרע. ואמר כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אבל פה בלי לב, לא מקבל. ואמר, תנה בני ליבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה. ואמרו קדמוננו בזה, ירושלמי, כן. אי אהבת לי ליבך ועינך, ענה ידעת עד לי לי. תנה בני ליבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה, כלומר מי שנזהר ממראות אסורים ואירועי עבירה לב ועין, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי. ואמר הכתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואמר, במה אקדם השם? יקף לאלוהי מרום, יקף ללשון מחיית כף או לשון כפיפת גב, גם יכול להיות, איך אני מקבל את פני השם, איך אני ניגש אליו, והייתה התשובה, יגיד לך אדם הטוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך, אז בא עמיך, ועמידם על שלושה, כמו שאומרת הגמרא במקור. ואמר, מה זה עמידם על שלושה? ברור שגם לפי מיכה צריך לקיים את הרי המצוות, אבל מתוך השלושה האלה, זה הבסיס. ואמר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. ובאור עניין תשובה זו, למה יתהלל המתהלל, כלומר איזו מידה משובחת, אלא יתהלל המתהלל בהבנתו אותי, אסכל וידוע אותי, והבחנתו את חסדי וטובי, כן, שיראה שאני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, מתוך הסתכלות בנבראים, והלמידות ממעשי על יכולתי וחוכמתי. הרמב״ם בחתימת המורה, הוא הבין קצת שונה את המסר. הרמב״ם שם מדגיש דווקא את העשייה המוסרית. הוא אומר, לא כתוב אסכל וידוע אותי, כי אני השם, אלא כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה, זה פחות הצד המחשבתי, יותר הצד היישומי. ופה הוא אומר, לא, תסתכל איך אני מנהל את העולם, וכך תחזק את האמונה שלך בי. כן, הוא יותר מדגיש את הצד המחשבתי בפסוק. רק איך תדע אותי? שתראה, הרי אותי אי אפשר לדעת, אבל אפשר לראות איך אני מנהיג את העולם, ועושה חסד, משפט וצדקה. וכל הפסוקים שהבאתי ראיות על חומר חיוב מצוות הלבבות ומוסרי הנפשות. וראוי שתדע כי המטרה והתועלת בחובות הלבבות הם איזון נגלנו ומצפוננו, שיהיו שווים במשמעת לדבר השם יתרומם ויתהדר, כלומר שלא יהיה אצלנו פער. ההגדרה של העיסוק בחובות הלבבות זה שלא יהיה פער, כן, מבית ומחוץ. האדם מדבר משהו כלפי חוץ ובפנים זה נראה פחות יפה. כדי שיהיו שווים עדות הלב והלשון והאיברים בעבדות להשם. עדות הלב זה המחשבה, הלשון זה הדיבור, והאיברים זה המעשה. יש אדם שמדבר יפה אבל לא עושה, ויש אדם שאולי אפילו עושה אבל מחשבתו היא לא טובה, והמטרה היא שהכל יהיה תואם, תהיה סימטריה בין כל הרבדים של האישיות. ויאמת כל אחד מהם, כן, הלשון והלב והאיברים את חברו, ויעיד לו בכך שאדם תהיה לו אישיות הרמונית כזאת, ולא יתנגד לו ולא יסתרהו, והוא שהכתוב קורא אותו תמים. אז זה יפה מאוד, תמים זה אישיות שכל חלקיה הם מתואמים, לא דווקא אדם מושלם, אבל אדם שאין בו סתירות פנימיות, לא תראה אותו אומר ככה ועושה אחרת, או פתאום, או שזה לא תדע, אבל הוא בעצם חושב לא מה שהוא אומר אחרי יוצא בזה, אלא הוא תמים, דהיינו כל אישיותו היא אישיות אחת חיובית כמובן. כגון אומרו, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, ואמר תמים היה בדורותיו. אז תמים זה לא מושלם, אבל תמים זה תואם. ואמר, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רק בפיו. ואמר, אסקילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. ביתי זה ליבי, כן? ואמר הכתוב, במי שנוגד נגלהו את מצפונו, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו. זה נאמר על שלמה בזקנתו, שאולי כלפי חוץ לא ראו משהו, אבל לבבו לא היה שלם. ואמר, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. זה נאמר על ישראל במדבר, שהיה פער בין מה שהם אמרו לבין מה שהם חשבו. ומן הידוע שכל מי שנוגד מקצתו את מקצתו ומכחיש מקצתו את מקצתו בדיבור או במעשה, אין להאמין ביושרו, ולא תשקוטנה הנפשות בכנותו. וכך אם יהן נגלנו נוגד את תוכנו, ודעתנו נוגדת את דיבורנו, ותנועות עברנו את מצפוננו, לא תהיה משמעתנו שלמה. כן, אם לא יודע, אם תראה אדם עומד ככה בתפילה וזה וזה, והראש כבר בכלל עכשיו בביזנס או משהו כזה, לא תהיה משמעתנו שלמה לבוראנו, יתרומם ויתהדר, כי לא תתקבל ממנו עבודה מזויפת ולא משמעת שיש בה סיגים. כאומרו, לא אוכל אבן ועצרה. למה לא עצרתם אותי? ועצרה. טוב, אז נסיים רק. ואמר, כי אני אדוני אוהב משפט, שונא גזל בעולה. ואמר, וכי תגישו מעבר לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפיחתך, ירצחה. ואמר, הנה שמורע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. ומשום כך תהיה מצווה אחת שקולה כנגד כמה מצוות לפי המטרה והכוונה, וכך עבירה אחת שקולה כנגד כמה עבירות. כלומר, אדם נידון לא על פי כמות בלבד, אלא גם ובעיקר על פי איכות מצוותיו ועבירותיו. ויש שתהיה המחשבה במצווה והתשוקה לעשותה מצד היודע את השם, ואף על פי שאינו יכול להוציאה לפועל, שקולה כנגד הרבה מצוות מזולתו. כמו שאמר השם התעלה לדוד, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, הטיבו אותה כי היה עם לבבך. ואמר, אז נדברו יראה אדוני של רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה אדוני ולחושבי שמו. ואמרו קדמוננו, בפירוש ולחושבי שמו, אפילו חשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשאה, כמובן, רק אם הוא נאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. דרך אגב, הרמב״ם בסוף מכות, רבי חנניה, ככה הוא מסביר את רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שמתוך ריבוי המצוות תמיד תהיה לאדם איזו מצווה שהוא עושה אותה בלב שלם ובמסירות נפש, ובה הוא זוכה יותר מכל שאר המצוות שהוא עשה אותם ככה בלב.